טוב, בכל מקרה, אני אעשה חזרה לפחות קצרה על מה שאמרנו אז, גם עלינו את הדף מקורות של אז. נתחיל בכמה דקות. אנחנו עכשיו בעצם בספר, הגענו לפרקים שיוצאים מהארמית. בסדר, לא לכולם, אבל בסדר, זה כאילו, את המקורות יש לי גם פה, אז... יש למישהו עוד את המקורות של הארמית? כן, בדיוק. לא, גם היום, רק בזכות שהרב דוד ביטל, אז אנחנו יכולים לעשות את השניים. כשיש פה רב אחר, אז עדיף לי משהו יותר קשור לפרקים מאשר היקפי יותר. בקיצור, טוב, אז אנחנו פעם שעברה בעצם התחלנו איזשהו ברור על השפה העברית והמהות שלה והשפה הארמית והמהות שלה, כי בעצם פגשנו תופעה מאוד ייחודית ומפתיעה בתנ"ך, שפתאום יש פרקים שלמים בארמית. עכשיו אנחנו יוצאים מהפרקים האלה. זה ממש בפשט הספר. אז כש... אני כאילו עכשיו עושה שנייה את ההקשר שלנו, אז בעצם כשנחתנו פה לגלות שנבוכנצר כבש את בית המקדש בפרק ב', אז פתאום יש איזה איתות כזה שהכסדים דיברו למלך ארמית, ומשם אנחנו בגלות. אנחנו מדברים את השפה שלהם, כולל גם כשהדיבור הוא פנימי של דניאל עצמו, ובעצם שם אנחנו פוגשים את חלום ארבע מלכויות, ששם ישראל עם שרים בידי המלכויות הדוברות ארמית. קצת נחזור עוד מעט על הנקודה של המלכויות דוברות ארמית. מאז שבעצם ישראל עם שרים בידיהם, אז גם שולטת פה בפרקים השפה הארמית. ברגע שישראל יצאו מידיהם בפרק ח', שוב פעם אותו חלום ארבע מלכויות, אבל אחר לגמרי, שכל עניינו, כמו שהמלבים אומר, אולי קצת דיברנו על זה, כל עניינו זה איך ישראל יוצאים מתחת המלכויות, אז עם אלה גם שמים את הארמית מאחור וחוזרים מפרק ח' לעברית. מתוך זה, זה לא רק עניין גלותי במובן של, טוב, עכשיו יש פה סימן שאנחנו בגלות תחת המלכויות, אלא בסנהדרין כ"א, הגמרא אומרת שבפרק ה', ממש בלב הפרקים פה, אצל בלשצר, זה שיד משמיים ירדה וכתבה בארמית, מנה מנה תקל ופרסים, מזה הגמרא לומדת, זה שם כאילו מהלך ארוך בגמרא, אני לא אצטט עכשיו כמעט כלום ממנו, אבל מזה הגמרא לומדת שבימי עזרא הקדוש ברוך הוא חזר ונתן את התורה בארמית. היה זה התכתבות במייל, מי ששם לב, אז ציטטתי את זה שם, שמישהו שאל העניין של הארמית, אז זה משהו שמשנה מאוד את המבט, כי זה אומר שלא רק היה פה איזה משהו, איזה סמל, איזה סימן לכתוב לנו כמה פרקים בארמית, אלא באמת באותו הדור, זה באמת קשה לתפוס. השם כתב פה משהו, אין הרבה מקומות שיד השם, יד נשלחת משמיים וכותבת משהו. זה היה בלוחות הברית, זה היה אצל יחזקאל, זה היה בוא נגיד בזכריה שרואה מגילה, אנחנו לא יודעים כל כך מה כתוב בהם, אבל פה יש יד, כתב שיורד משמיים בארמית. מזה הגמרא אומרת משהו חריף הרבה יותר ממה שאנחנו היינו מבינים ביד הזאת, שבעצם הגמרא אומרת, איך יכול להיות שאף אחד לא הבין, הרי שהיו שם הרבה יהודים ש... מעבר לגויים וזה, היו שם הרבה יהודים. הוא אומר, בעצם אז ניתנה ארמית, אז ניתנה התורה בארמית מחדש, צריך להבין מה זה אומר, איזה מין הרשאה לכתוב את התורה בארמית, ובאמת התנ"ך נכתב בארמית, בסופו של דבר יש שם ממש כאילו דיונים בגמרא, ישראל בררו להם, מה? סנהדרין כ"א. ישראל בררו להם כתב אשורי ולשון עברי ולא את הלשון הארמית. כלומר, בסופו של דבר עזרא הכריע שכל התורה לא צריכה להיכתב בארמית, אבל ממש היה מדובר בסדר גודל הזה. אז זה כאילו מין הקדמה של החשיבות של כל הבירור הזה ספציפית לפרקים שלנו. עכשיו אנחנו התחלנו את הבירור מהעברית ומשם לארמית. זה קצת יהיה עכשיו אקסיומות מה שאני אגיד עכשיו, כי זה קצת מבוסס על המקורות ועל השיעור השלם שהעברנו אז. אבל ככה זה חזרה. אז הבאנו את הרמח"ל שאומר שהעברית מיוחדת מכל השפות, בזה שכל השפות הן בעצם עניין תקשורתי. אני ואתה רוצים להבין אחד את השני, אז זה הדרך הכי נוכל לנו להביע את זה. בסדר? זה מכונית, זה שטיח, זה כל אומה מה שלאט לאט. אבל אומר המהר"ל עברית, רמח"ל, עברית זה משהו אחר לגמרי. עברית זה בעצם אומר מה המהות של הדבר עצמו עצמו עצמו. דיברנו על זה שבעצם על פי הקבלה והחסידות וזה מאוד מדגישות את זה שבכלל כל העולם מורכב מאותיות. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, מי שמכיר את כל מה שזה אומר וזה, שבעצם אומר כל העולם מורכב מאותיות א' ב', ועברית זה בסך הכל ביטוי של מה שקיים. כלומר, אם אנחנו אומרים וילך, אז זה לא רק שאני אסביר לך שהוא זז פיזית במרחב, אלא זה מה שהוא עשה. כלומר, גם אם לא היה אדם ולא היה יכול להיות דיבור בכלל, אמיתית אמיתית מה שהוא עשה זה וו יוד למד, נגיד הלך, לא משנה עכשיו, התאיה, עתיד, עבר, זה מה שהוא עשה, זה מה שהמחל מסביר לנו, ולכן הוא אומר, זה בעצם לשון הקודש, זה הקודש בעצמו, זה לשון הכי 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 מכוונת, היא בכלל לא עובדת כמו הלשונות האחרת. ומזה אמרנו שזה באמת שפה מהותית של קודש, שפה של מה שהשם רוצה בעולם. עוד לפני שבכלל צריך לדבר את זה, לתווך את זה, להבין את זה. וזה מצד אחד הכי עמוק ומכוון שיש, מצד שני זה יוצר בעיה. האם אנחנו ביום יום יכולים להשתמש בזה? האם אנחנו ביום יום בכלל שייך? הרי באמת שפה זה מבטא איזה, את ההלך נפש שלנו, זה לא שסתם יש שפות שונות, זה מבטא תרבות מסוימת, גישה, איזה אופן של פגישה עם החיים. האם באמת אנחנו יכולים לדבר את האמת, 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 אנחנו לא פוגשים אותה בכלל. אנחנו תמיד פוגשים רק במובנה, את הצדדים החיצוניים. זה כמו, סתם, אני אגיד רק כמשל, כמראה מקום, זה כמו ש... אולי עוד נחזור לזה, זה כמו שאם אני עכשיו אתחיל לדבר עם מישהו שפה משפטית, הועיל וכבודו, והועיל, אז אני על החתום שאתה פשוט תזרוק אותי, יכול להיות שכאילו עשיתי, הייתי עכשיו הכי מדויק ולא לא שיניתי שום דבר מבדיוק, בדיוק מה שאני אמרתי לך, והרי אני עומד מולך כאדון מפני עבדו, ולמעט, ואומנם, אתה תזרוק אותי, כלומר, אני לא רוצה לדבר את המהות האמיתית, אמיתית, אמיתית. אני רוצה שאני ואתה נוכל להתקדם, כאילו בואו נסלול את הכביש, עזוב אותי, כמה אתה מחתים אותי עכשיו, עוד תופס ועוד תופס ועוד. אז זה רק כמשל כדי להגיד, אנחנו באמת חיים את המהויות, אנחנו לא חיים את המהויות, אנחנו לא פוגשים אותם בכלל. מישהו בכלל מכיר את עצמו באמת, אנחנו לא מכיר את עצמנו באמת. עכשיו, להתנהל כל אחד לפי השם המדויק שלו, אנחנו לא תמיד כל רגע בדיוק השם המכוון שלנו. אנחנו... אותו דבר, זה בעצם העברית, להתנהל איתה, יש פה פער מובנה, יש פה בעצם תביעת חיים עליונה מאוד מעם ישראל. לחיות על פי המהות, לחיות על פי בדיוק מה שהשם רוצה, לא רק אפילו הציוויים ומה שאמרנו לעשות עוד לפני זה, פשוט זה, 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 נקודה, כלומר. ופה אמרנו בעצם זה המקום של הארמית. הכוזרי אומר שהאדם הראשון, העברית הייתה שפת קודש שלו, והארמית שפת חול שלו. כמובן, זה לא, ופה זה, אני גם שוב חוזר על משהו שהבאנו לו כמה מקורות פעם שעברה, אבל זה לא שתי שפות שונות לגמרי, שבעצם כמו שמישהו ידבר בבית עם הילדים שלו שמבינים באנגלית ומחוץ ידבר בפורטוגזית, אלא זה יסוד מאוד גדול, הארמית והעברית אלו שתי שפות שהן בעצם אותה שפה בשתי וריאציות. ראינו כמה מקורות על זה, אבל זה גם מה שכל בר דעת, גם סיפרתי לכם את הסיפור הזה שהיה באמת, שאנשים שהלכו להעביר יהודים מכל מיני מקומות רחוקים וזה, במקומות שעד היום מדברים ארמית, פתאום יכלו להבין אחד את השני, כי זה ממש אותה שפה. כל אחד שעומד גמרא יודע שהוא עכשיו צריך ללמוד מה המילה הזאת, חילופי יצורים וזה, אבל בסוף זה ממש אותה שפה בשתי וריאציות. למה צריך אותה שפה בשתי וריאציות? מה התפקיד שלה? בדיוק בגלל הפער הזה, שהיום אנחנו, אני חושב בעזרת השם נזכה עוד יותר נבין אותו, מה התפקיד שלה ומה התפקיד שלה, אבל הפער הזה בא לומר איך אתה חי, שנייה, איך אתה מצליח קצת להוריד את המהות למהות מסוג אחר. כלומר, זה עדיין שפה מהותית, שפה עליונה, שפה גבוהה, שפה קדושה. שוב, כל דבר כאילו מגובים פה בהמון מקורות שאולי נשלח את זה אחר כך בחבילה. אם תזכירו לי אחר כך, אז נשלח את זה ממש חבילה שהמון מקורות על הארמית ביחס לעברית. שהארמית זה בעצם ירידה של העברית, והארמית זה ניקה של כל האומות העולם. המון המון כאילו מקורות שבעצם מדברים בסופו של דבר על זה, שהארמית היא א' סוג של עברית, ב' ירידה כלשהי של העברית, ג' היא העברית של אומות העולם, וכל מיני וריאציות כאלה. אז בעצם מה שאמרנו, הארמית היא הצורך לחיות לא רק בגובה העליון, עליון, עליון של מה בדיוק המהות אומרת. בסוף כל העולם הוא צמצומים, וגם האחות שלנו לדבר בשפה שהיא כאילו קצת יותר נמוכה, זה הארמית. ומילא, גם קצת הזכרנו, אז אלעד הטביע לנו על זה שבאמת גם יש לאורך הדורות הרבה חילופים, בגלל שזה שפות החיות, החיות שלא לדבר, שהיום גם בכלל אנחנו יש לנו גם מרחק מהעברית המקורית או התנכית או שבה נברא העולם. עד כאן פחות או יותר מה שאמרנו פעם שעברה. נכון, בטח, זה היה ממש דומה לאברהם אבינו במובן הזה, שהיה מגמה מאוד גדולה בגלות, שברור, אתה קורא תנ"ך, קורא עברית, הגמרא בעברית, בארמית, יכול להיות שבכלל דיברו שפות זרות, אבל העברית, במובן הזה גם הארמית, הפכו לאיזה מין לשון הקודש כזאת, כלומר, רק כשאתה חי בספירה עכשיו של מה השם רוצה, או לימוד התורה, או זה, אז אתה זוכר אותה, אז אתה חי אותה. עכשיו, נקודה שאני חושב שאני כבר לא זוכר, אבל קצת דיברנו עליה, והיא עכשיו הקשר להמשך שלנו, אנחנו רוצים. הארמית הפכה להיות השפה, זה אנחנו יודעים גם מהתנך עצמו, אבל גם אפילו ההיסטוריונים יודעים את זה. הארמית הפכה להיות, כשקמו האימפריות הגדולות, היא הפכה להיות השפה הרשמית הבינלאומית. השפה הרשמית הבינלאומית, שזה אומר, עכשיו אנחנו נדבר קסדית או פרסית או... או לא יודע מה כל השפות שהיו מ-27 המדינה, אבל כשרוצים לומר עכשיו לכל המדינות מה שכולם יבינו, השפה הבינלאומית שהתקבעה היא ארמית. ואם אתה תמצא אגרות ממש מהתקופה הזאת, אתה תבין מה שכתוב אם אתה מבין ארמית. שוב, יש המון וריאציות של ארמית, וזה אנחנו כמובן לא, אני בכלל לא מבין בזה, ומילה גם לא יכול לומר על זה כלום, של וריאציות של ארמית בבלית וארמית ירושלמית, וזה אני, לא שם אנחנו דברים על ארמית ככלל, כמכלול. אמרנו, בעצם, שוב, גם זה יש מה שמקורות, אם זוכר רבי יונתן אייבוביץ' מדבר על זה הרבה, שהארמית היא באמת הירידה של העברית באופן שאומות העולם גם יכולות להבין, כי הן לא יכולות להבין את המהות עצמה, מה שהשם תמן בדיוק בחפץ שעכשיו את העצם הזה עצמו להביא באיזה אותיות, אלא להגיד את המהות אבל קצת אחרת, להגיד את המהות אבל קצת נמוך יותר, קצת עולמי יותר. במילה, הארמית, אז כל מה שהסברנו עד עכשיו, וזה אני מסכם את החזרה לשיעור הקודם, זה קודם כל מה החשיבות והמיוחדות של העברית. למה זה אחרת לדבר עברית מאשר לדבר מכל שפה אחרת? כי שפה אחרת זה תקשורתית, ופה אתה בעצם קשור באופן ישיר לרצון השם דרך האותי או דרך הבריאה. ב' למה העברית צריכה שפה אחות, שפה בת? כי דווקא מרוב שהיא גבוהה ועליונה, היא בעצם תובעת חיים מאוד מאוד גבוהים, תובעת מתח מאוד מאוד גדול, שביום יום אנחנו לא תמיד שם, ולכן צריך קצת טשטוש, קצת הורדה, צריך קצת וריאציה נמוכה יותר שלה. והחלוקה, ועכשיו, זה הסביר לנו למה כל האומות דיברו בעצם דווקא בשפה הזאת. כי הארמית היא באמת עברית. בכל האומות יש שם איזה תביעה, איזה שאיפה, איזה רושם של השפה, שפעם הייתה היחידה בעולם העברית, אבל אותה עצמם לא יכלו לשמר כמו שם ועבר ואחר כך עם ישראל, אלא הם שימרו בעצם את השוב, את הווריאציה הנמוכה יותר שלה, שהיא הייתה יותר קרובה לכולם, ובה הייתה להם השגה.
כמה זה קשור לארם?
אני טיפה אגיד לזה עוד מעט משהו. כשנסביר, עכשיו, כל זה בעצם קצת הקדמה, עכשיו אני רוצה יותר טיפה להבין איך זה עובד, איך העברית עובדת ואיך הארמית עובדת ומה היחס ביניהם. אבל איך זה קשור דווקא לארם, זו שאלה טובה. מי היה ארם? בן של? לא, בן של שם. נכון. בדיוק. אז אנחנו עוד מעט נרצה להגיד על זה משהו. בסדר גמור. תראה, דווקא בדניאל ובעזרא, אז זה אמרתי קודם לפני שבאת, אבל באופן הכי פשוט, דניאל הוא הספר של הירידה לגלות, וכשאנחנו יורדים לעולם של אומות העולם, אז אנחנו בעצם פוגשים גם את עצמנו, גם בנו את הצורך. אנחנו לא באותו אור של ארץ ישראל, ששם בגאולה בארץ ישראל, שוב אנחנו חיים את הקשר הישיר, את איך החיים בנויים על פי השם, אלא רמה אחת מתחת. עכשיו, מה שאני רוצה שכן נבין, שבעצם נבוכדנצר, אני כן עכשיו שנייה עושה מבט לדניאל, לפני שאני נחזור שוב לארמית מול העברית, יש פה משהו מאוד עמוק ונפלא בדניאל. נבוכדנצר, מתחילת הספר, מה שהוא רצה, זה ללמד כדניאל וחבריו לשון כסדי, נכון לפרק א', כדי להטמיע, לנכס אותם, בעצם תנו לי את הכוח של יהודה הגדולה ואני אשתמש בו. לפתח אותם אצלי כאיזה מין, דיברנו על זה, כאיזה מין אילן ששורח לכיווני ואני אסתדר. בסוף מה שקורה זה הפוך. הוא וכל השרים שלו מדברים ארמית, שזה בעצם השפה שלנו. כלומר, הוא רצה לדבר אותנו, ללמד אותנו כסדית, אבל מיד אחר כך פרק ב' מצוין שהם דיברו על המלך הרמית. למה צריך לציין את זה אם זה רגיל? מה? הרמית. ודברו הכסדים למלך הרמי. ודברו הכסדים למלך הרמי. זה ממש, עכשיו אני לא אומר, יש פה מפרשים שאומרים שדיברו בראש השם כסדית, ואת צריך להבין, אני לא אומר שזה הפירוש היחיד פה, אבל כן יש בסוף את הניגוד הגדול, שבעצם אומר, הוא רצה להטמיע בהם את השון שלו, בסוף כל האימפריות הגדולות בדיוק עשו הפוך, כמו כל המהלך בספר של דניאל, בעצם בסוף, מבפנים ובגלות, אבל השתלט, והכווין והוביל את המלכויות, ככה בעצם כל השפה שמתחילו לדבר הבינלאומית, שיבינו ואחר כך אשור ובבל, אחר כך פרס. זה בעצם השפה של עם ישראל, זה מהלך מאוד גדול ומאוד עליון של עם ישראל, ההשפעה שלו על האימפריות הגדולות. זה לא מפעמים מאוד מעצבן הרבה אנשים לאורך האומות, שכל מקום שאתה מחפש מה האומות הגדולות עשו וזה, אתה מוצא שם תביעות ידיים יהודיות. אפילו בדורנו, דבר על גוגל ופייסבוק, או כל מיני תופעות אחרות, אז זה ככה. זהו, אני מקווה שנצליח להגיע לזה, בדיוק. יוון עשתה משהו אחר, שגם הוא בסוף קשור את הסוגיה. עכשיו, בסדר גמור. אז מה בעצם היחס? עד עכשיו כאילו סימנו קצת את הגבולות ואת היחסים, את ההיררכיות, העברית, השפה שבה נברא העולם, שפת המאויות, הרמית, זה ירידה שלה. ועכשיו בעצם צריך להסביר איך בדיוק הארמית ירידה שלה, מה היא באה לעשות, מה היחס בין לומר משהו לעברית ללומר אותו בארמית. אז גם פה אני חייב להקדים ולומר שאני לא מבין בזה, ישבתי על זה כן הרבה לנסות לראות ובחינות וזה, ברור לי שאני גם לא יודע איך פה בדברים, וגם יש פה עוד המון המון מה להרחיב וזה עולם שלם, יש הרבה שעשו על זה חיים שלמים ודוקטורטים וזה. אז אני אומר כזה כמין להתלמד ונאמר מה אני מבין בזה, ומפה אפשר להמשיך. ארמית עד היום נשארה אצלנו בתור שפת התרגום, בתור שפת של אונקילוס. בתור, כלומר, שפה של אונקילוס. שפה שבה כל אדם בעצם, ישראל עכשיו חייב לקרוא את התורה פעמיים כל שבוע, פעמיים רגיל ועוד פעם בתרגום. באופן כללי, איך שהגמרא קוראת לארמית, היא שפת התרגום. היא תרגום, היא פשוט לא שפת. היא אומרת, גזרו שספרים יקראו תרגום וזה, הרבה פעמים בגמרא, הלשון של הארמית זה לשון תרגום, זה ככה קוראים לה, תרגום. ובאמת, כמו שאמרנו, מה זה שהארמית הפכה לשפה הבינלאומית הרשמית? מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שאדם ביום יום דיבר ב... לא יודע מה בדיוק, לא יודע, נגיד אקדית, ועכשיו חבר שלו דיבר בפרסית, ומישהו אחר דיבר בפוטית, ומישהו אחר דיבר ב... מה? לא בדיוק. מזה אני בא להוציא עכשיו. וכשכולם רצו לדבר בשפה משותפת, רשמית, אחת לכולם, הם דיברו בארמית. האם זה כמו אנגלית היום? לא, בדיוק זה לא. למה? אנגלית זה שפה שהיא עצמה לא שפת תרגום. ושים למה זה אומר שפת תרגום. שפת תרגום זה אומר, יש לך תוכן, אתה רוצה להעביר אותו משפה לשפה, אז תעביר משפה לשפה. הארמית הפכה להיות, זה בכל הנושא הזה, זה ברור משותף עם יונתן עידן, הוא העיר את עיניי בזה, ביחד ליבנו את זה, הוא פה מאחורי המחיצה. אז שארמית שפת תרגום, זה בעצם אומר שהיא הלשון האידיאלית לתרגום. היא התרגום האידיאלי. היא בעצם, אם עכשיו היה צריך לברור, והיה צריך, וזה מה שהשם ברא, שפה שהיא, אתה לוקח בה את המהות, שכל אחר כך שפה יכולה להוריד את המהות ממנה אליה, זה ארמית. בסדר? אבל זה לא כמו אנגלית, שבעצם אתה יכול עכשיו להגיד כך שפה אקראית, אם מי ש... מדבר אותה, יגרום לכולם לדבר בה, אז כולנו יהיה יותר נוח. לא, לא זה. אלא, פה היה להם בסוף בבל, הרם זה מקום, האזור של הרם, של בבל, של אשור, זה אזור שממנו נולדו, ממנו נולדו כל הלשונות. זה שהם התבייתו דווקא על הרם, מתוך כל 70 לשונות וזה, יש לזה סיבה. כי היא באמת באמת שפת התרגום. עכשיו, אנחנו יכולים מאוד להבין את זה, כבר כשאנחנו זוכרים את המהות של עברית, וזה הופך להיות אבל כבר ריאלי. אמרנו שהמהות של, כל המהות של עברית זה להגיד את המהות. זה ממש יפה. המהות של עברית זה להגיד את המהות. כל השפה העברית, מה שהיא באה, זה בעצם איזה הצלה משמיים מאוד מדויקת של מה זה, לא איך אתה קורא לזה, לא איך אתה קורא לזה. הוא עם עיניים מלוכסנות והוא הכל בעולם מסרדותי, אז יש לו שפה כזאת, והוא בעולם כזה מאוד שירי, לירי, אז יש לו שפה כזאת. והוא בעולם מאוד חמי כזה, מאוד ילידי, אז יש לו שפה כזאת, ובואו ננסה עכשיו לעשות המרות. יש שפה שהיא השפה, שהיא בעצם ישיר אומרת מה כתוב פה. לא, לא מה כתוב פה, סליחה, מה יש פה. ממילא כבר אנחנו יכולים להבין, או לפני ההבדל בין ערבית, בין ארמית לעברית, יכולים להבין שאם צריך תרגום אוניברסלי בינלאומי, שעכשיו אני אבין מה אתה אומר, ומאז שאימפריות קמו היה צריך תרגום בינלאומי, התרגום זה שוב, אנחנו חייבים להבין, התרגום זה תרבות. מה שחזר מספרים על מגדל בבל, שתמיד עושים את זה באופן ציורי לילדים, שהוא אמר לו אבן והוביל לו פטיש, זה באמת אי אפשר לעבוד ביחד. יש סיבה אמיתית אמיתית לפצל, כי זה כל תרבות מפתחת ממש צורת מבט, צורת חיים, צורת קיום, צורת פעולה, וכולה מוטמעת בלשון שלה. זה ממש אבולוציוני טבעי, זה קורה. ממילא כשצריך תרגום זה לא מספיק. מה שהיום מנסים לעשות, שבעצם עזוב, תשכח יותר ויותר שפות, ותעשה שפה אחת שהיא הכי נוחה וזה. זה כמו הרבה דברים שמנסים לעשות היום, שכאילו, עזוב, אין אמת, אין מהות, ובואו נתרכז במה שנוח ויעיל ומה שאנחנו רוצים. אבל פה זה בדיוק הפוך. כשהאימפריות קמות, ועכשיו צריך באמת אמיתית לאחד את כולם לפרויקט עולמי גדול, השפה שתצליח לעשות את זה, שבלעדיה לא יכול להיות פה פרויקט בינלאומי עולמי גדול, היא העברית הרמית. כלומר, השפה שבאמת אומרת את המהויות, שאתה עובר ממנה לכל לשון, אתה עובר מכל לשון אליה, ויכול לחזור ללשון אחרת. מובן?
רק זה משותף לכולם, כי
בדיוק, רק זה משותף לכולם, כי זה באמת צמוד לדבר עצמו, לא לנקודת מבט שלך. זה מתחיל מהאובייקטיבי ולא מהסובייקטיבי. אז אם אתה רוצה לעבור מסובייקטיבי לסובייקטיבי אחר, הדרך הנכונה והאמיתית שיכולה לעבוד לאורך שנים על כל העולם, זה דרך האובייקטיבי, חזרה לסובייקטיבי. זה לא קשור שאכפת, זה פשוט לא עובד אחרת. זה לא עובד אחרת. תחשוב שאם נגיד הייתי עושה פה עכשיו, סתם אני אומר, חדר מראות מעוותות. והיינו, עכשיו, אתה כאילו, לך יש את המראה הצמודה עליך, וכל דבר, כאילו, שאתה רואה פה, אתה בעצם רואה אותו סגול, ואני כחול, וזה, לא היינו צריכים בכלל לעבוד יחד. אלא אם כן, יש לך איזה משהו מלמעלה שעושה לך סנכון. רגע, הכחול שלך זה הסגול שלו והאדום שלו, בעצם משהו שמצמין אותך לאובייקטיבי, מה קורה פה, לא רק מה שאתה רואה. אז חייבים שפה כזאת. עכשיו, פה זה מאוד מעניין מה ההבדל בין ארמית לעברית. כי אמרנו, לעברית הם לא יכולים. גם אנחנו, בהמון המון מצבי חיים רגילים, לא יכולים לחיות בספירה המוחלטת הזאת של מהו הדבר בדיוק, מהו רצון השם, האותיות שעומדות מאחורי הברור. ופה זה הופך להיות מאוד מעניין. כי הארמית היא ירידה של העברית במובן הזה שהיא באמת אומרת את המהויות, אבל כבר במילים, לא באותיות. היא לוקחת כל דבר. מה שאני אומר עכשיו, לדעתי זה מאוד מאוד חשוב כדי להבין בכלל מה אנחנו עושים כשאנחנו קוראים שניים מכל אחד תרגום. לי זה ממש שינה את המבט, מה אנחנו עושים פה בכלל, כי זה הרי תמיד קושייה. הרי מה, בואו נגיד שנייה, מול מה אנחנו מדברים עכשיו? מול הבנה שבאיזשהו דור עם ישראל דיבר בשפה X, ובגלל שעכשיו היה צורך שבני העם יבינו את השפה הזאת, אז מאז תקנו תקנה שגם נגיד שניים מקרא ואחד תרגום, ולא יצויר שזה היה אנגלית באותו דור, אז זה היה שניים מקרא ואחד אנגורי.
זה יכול להיות שם כאילו שרי בגלל הוא רומאי. הוא לא מביא רומאי, הוא מביא ערבית, שזה לא קשורה אליו.
בדיוק, ממש זה, נכון. כאילו,
אז יש לו לתות תרבות באותו דור גם.
נכון, אז כאילו, האם אנחנו עכשיו תקועים בעצם משפה לפני אלף שנה, שעכשיו אתה איכשהו צריך עכשיו ללכת אליה כדי להבין מה הוא כאילו עושה פה, אז זה מה שאנחנו באים להבין. מה ההבדל? בואו נתחיל את זה קצת עכשיו ממילים. מה ההבדל בין להגיד אב ואם ללהגיד אבא ואמא? כלומר, הפכתי את זה מעברית אב ואם לאבא. מה ההבדל? סתם, נסו שנייה להצביע. מה ההבדל בין אב לאבא? האם אתה אב והוא בן או שאתה אבא? והוא ברא. מה?
אבא זה חיבתי.
חיבתי? תגידו עוד מילים. מה ההבדל בין, סתם, אני כאילו מנסה להתאים את זה, מה ההבדל בין סוכה לבין מטללת? מטללת זה מישון צל. מה ההבדל בין עכשיו להגיד סוכה, שכח, לשוחח, לבין מטללת? זה משהו שעושה צל.
זה
כאילו כבר מה שנוגע אליך. אפילו אתם יכולים לחשוב על איזה אווירה אתם יחסים כשאתם קוראים אונקיוס, כשאתם עכשיו קוראים איזה מדרש כזה עם ארמית קשה, או בריך שמי. בסדר, אבל אולי בגלל שאתה לא מבין טוב ארמית. אולי בגלל שאנחנו לא מבינים טוב ארמית, אנחנו עדיין יש לנו פער ממנה. אבל אם היית חי אותה, אז אני חושב, שוב, תקראו, תראו אם צודק, אני חושב שאפשר להביא הרבה הרבה דוגמאות לזה. אני אנסה גם עכשיו, אפילו הבאתי חומש כדי לעשות אקראית, לעשות את זה באונקלוס. אבל שארמית היא השפה של העקרונות המופשטים. כלומר, אב זה פשוט ציון עובדה. הוא אב והוא בן. אבא, ובכלל כל המגמה של הוספת א' לארמית, זה בעצם הופך את זה לפחות מדויק ויותר עקרוני, יותר מופשט. כלומר, להגיד אני אב זה בהגדרה, אז איפה הבן שלך? כאילו, אתה אב והוא בן, מצוין, זה ציון יחסי. להגיד אני אבא, אתה כבר יכול להתחיל, אני האבא של המשפחה, אני אבא של העולם, אני... זה הופך להיות כציון הגדרה. אותו דבר, סוכה. סתם, אני אומר, אפשר הרבה דברים, אני כאילו מנסה להתאים את זה מכל הכיוונים. סוכה זה בעצם משהו, אני אומר, קודם כל אנחנו צריכים להצמד לזה, זה האותיות המדויקות, תמיד צריך לזכור שזה ככה, אבל זה בעצם סוכה, זה מה שזה עושה, זה הפעולה, זה התפקיד שלו. לעומת זאת, צל זה כבר להגיד, רגע, אז עקרונית, מה התפקיד שלך פה? אני עושה צל, ובלי שאמרת מטללת, לא יודע, סוכה, בשביל מה לזכור, עשית צל, זה להבין את המהות המופשטת של מה עשית פה בעצם. אני אתן סתם, עכשיו אני אתן דוגמה, באונקלוס זה ממש רואים את זה במקומות שהרבה פעמים הוא לא רק מתרגם כמו שהיית מצפה, אלא הוא פותח, הוא מסביר. מתי? כשצריך בכלל להסביר מה היה פה, ואז זה לא יהיה רק מילולי, תמיד כדי להסביר, אז מה בעצם היה לנו פה? אז בזה אונקלוס יתרגם, אם צריך אפילו לא רק מילולי, למשל, ויהיה אדם לנפש חיה. אוקיי, אז העברית אומרת בדיוק מה שזה, הוא נפש חיה. מה זה נפש חיה? אין פה מה להגיד, פשוט תראה, אתה רואה אותו, הוא, זה נפש חיה. זהו, זה, וכמו שאמרנו, העברית זה פשוט המהות. הוא נפש חיה, הוא נפש חיה. הוא כאילו סתרגם, רוח ממעללה. כלומר, רגע, צריך להסביר פה מה זה. מה זה נפש חיה? האדם המדבר, רוח מדברת. הבנתי, זה פשוט להצביע על המהות. במובן הזה ממש כמו עברית, אבל העברית היא לא באה להצביע על המהות, היא באה להביע את המהות, תבין, לא תבין, זה פשוט זה. מי אמר שתבין את זה? אמרנו מקודם, יש לנו פער מזה. לעומת זאת, הארמית היא בעצם השפה שבאה להצביע על העיקרון, הייתי אומר אפילו להסביר את העיקרון.
להראות איך זה נראה בחיים?
בדיוק. כלומר, להראות מה התממש פה. מה יש ממה למה שדיברת שהוא התממש פה. בינתיים זה לא מובן בכלל?
אם יש חיה, נטרה זה וזה, הבנתי, זה נמצא במשהו טיפה שונה מהדבר שלנו.
כן, אני יכול לנסות.
יש להרוך אומר, זה תרגום במובן של לפרש.
אז זהו שלא, כי האם אתה חושב שאונקלוס בא לפרש? לא, הוא בא לתרגם. רק, אני אומר, בדרך כלל הארמית עצמה היא זאת שעושה את זה. ופה, ויש מקומות שאפילו הארמית לא מספיקה, למשל, וירד השם על הר סיני. אז העברית אומרת כמו שזה, ואנחנו בכלל לא מבינים מה זה אומר, ואנחנו יודעים מראש לידו. רק כשאונקלוס בא לתרגם, מה הוא בא לעשות? לתרגם, כלומר, להסביר, להוריד, להמיר לשפת בנוש, מה היה פה? אתה חייב להגיד, נתגלה יקר עדי השם. זה לא פירוש, זה תרגום. רק שבעברית, בכלל להגיד כבוד השם זה לא מספיק מדויק, כאילו אני אומר, העברית זה פשוט להגיד מה הישות, אתה כמעט לא אמרת כלום, רק נצמדת למה שיש. הרמית זה להסתכל מהצד, זה כאילו מין להגיד, אז תסכם לי מה בעצם קיים פה. כן, כן. בוא, אני ממש פתחתי אקראית, בוא ננסה, למשל, בוא נגיד ככה. הנה, אני פתחתי אקראית. ראשון ושני בעברית, זה בעצם המצאים. הוא ראשון, הוא שני. באנגלית זה יהיה קדמה איתה ובטרה איתה. מה זה קדמה איתה? הוא קדם אליו. מי אמר? אולי הוא ראשון שהוא לא קדם אליו. למה ראשון זה קדמה איתה? כי ראשון, העברית ציינה את העובדה. הוא ואז הוא ואז הוא. כאילו, זה ככה, זה זה, זה זה. זה כאילו, זה העובדה. מה אתה רוצה? לעומת זאת, הארמית תגיד לך, הוא קדמה איתה. בוא נספר לך.
זה כמו ראש ורגל, זה גם כאילו
קצת. מה?
גם ראשון זה אותו דבר בדיוק, זה ראש, זה ההתחלה כביכול.
אבל זה מה שבאתי להגיד, אבל זה לא מופשט, זה לא בעיה להצביע את הירושלים, זה פשוט כינוי שם, זה הוא.
הוא ראש, הוא ראשון לכולם. אני לא יודע אם אתה רואה איזה פער, זה יכול להיות. זה בדיוק אותו דבר. אתה מפרק את זה.
בואו נראה שנייה, נעשה עוד ניסיון. לעשות, אני פתחתי בראשית, פרק י"ח, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מתרגם אונקלוס. מה זה ושמרו דרך השם? ויתרון אורחן דתקנן קדם השם. אז שוב, מה הוא בעצם אומר? דרך השם. זה משהו. התורה עכשיו אומרת לך, עכשיו אמרתי לך, דרך השם. לך שבור את הראש, מה זה? לשלוט
את השמות כל הזמן שאנחנו מדבר עליה. לא דרך השם, כי השם אנחנו לא יודעים.
אז זה לא רק זה.
אלא דרך השם דוקן כפני השם.
כשנדפדף הרבה אתה תראה שזה ממש לא רק לשלול גשמות, ולשלול גשמות זה בעצם חלק מכל העולם הזה שעכשיו אנחנו מדברים עליו. למה העברית לא שולל את הגשמות? למה הוא כאילו פתאום פחד שאתה עכשיו מעביר את זה? כי הוא בא לתרגם. כשאתה בא לתרגם, אתה בא להגיד לבני אדם בשפה שלהם מה בעצם היה פה. ופה אתה לא יכול גם אם תרצה. זה לא רק עניין שמסוכן להגיד את זה, פשוט לא נכון. בשפה שלנו להגיד שהשם ירד. הוא ירד אמיתית, אנחנו מבינים מה זה בכלל. אתה מבין? אותו דבר, בוא נגיד, לעשות צדקה ומשפט, למעבה צדקתה ודינה. מה ההבדיל בין משפט לבין דינה? בסדר, כי זה ארמית. זה דרכי, אני חושב שגם פה האלף שתמיד תבוא, זה גם עושה את זה קצת יותר מופשט, קצת לא מתחייב, עכשיו הצבעתי את הגוף הזה, בכללי יש כזה דבר שקודם. אני רוצה, זה קצת אולי אסביר לכם, אבל מה המקום,
זה... בצלב מסוגל דיברת על זה יותר מופשט, ולגבות האחרות זה מה שכמה יותר מסביר, כאילו לא המהות, אלא ההסבר בעולם שלנו, כאילו שני דברים שונים,
לא? אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך עכשיו עולם של דוגמאות שממש אסביר את זה. העולם בימינו שהכי הכי הכי משתמש והכי עיכל והפנים את המילים של ארמית, מה הוא?
איש.
עולם המשפט. אתם מכירים את זה? אני עכשיו, יש המון, זה לא כאילו, זה לא מה שאני גיליתי, זה מה שפשוט כבר קראתי עליו כמה פעמים. בדיוק, אני עכשיו, זה ממש עוזר להבין. אני אקריא לכם שנייה רשימה של מילים ותגידו מה משותף לכולם ולמה המשפט דווקא פה פתאום נהיה לי ארמי קדום. סתם עשיתי רשימה, יש פשוט המון יותר. נזק, שיעבוד, עסקה, נכס, ממון, אחריות, מיני ובי, מאידך גיסה, אב אמינה, איך היא תמציא, כל שפה משפטית עובית, לא משהו של גמרא. ארנונה, משכון, משכנתה, הועיל, יקר, שנייה. זה לא הסיבה, זה לא הסיבה.
אין באוצר המילים של התורה, מילים כאלה.
למה? זה בדיוק, אין באוצר מילים של העברית מילים כאלה. כי זה בדיוק, העולם המשפטי, זה בדיוק מה שהוא מנסה. הוא בא להגיד לך, לא אני ואתה, מה הזיקה בינינו? מה זה מה הזיקה? אני ואתה, מה אתה רוצה? לחצנו יד, אתה שכן שלי. לא, זיקה, זיקה. מה זה זיקה בכלל? כאילו, או סתם, אני אקרא, מינוי, מה זה מינוי? הוא מלך והוא כהן, לא, מינוי למלך. מה הרגע שבה... אנחנו, כל הגמרא המון באמת, הגמרא עצמה היא המון באה להגיד את המויות של המשנה, ולכן היא עצמה המון בארמית. כי זה בא להגיד על בעצם, מאחורי העולם יש המון המון בעצם כסוגי קשרים, ומהויות, ואמיתות שלא מתגלות, ומה מאחורי הדברים, ומה מאחורי הכלל. הארמית זה בדיוק בזה יוסקת. להגיד, אני סתם עכשיו אקרא, יקר וזול. ולי מה יקרו ראיך האל, אז חזר אומרים, פה רואים שהאדם הראשון אפילו גם דיבר. ואיתי, רוצה להגיד משהו יקר. איך אתה אומר בעברית יקר יותר? מכובד יותר, כלומר, גם מכובד זה בארמי. מכובדת.
אני חושב בין ארמי ללשון חזל. את מי המילים שאמרת, זה לשון נזל, זה לא ארמי, זה לשון חזל. יש כמה מילים שמשניות.
לא הבנתי, אתה אומר שזה לא ארמי?
כן, משניות נכתבו בלשון הקודש, בלשון חזל. זה שינוי של
לשון
הקודש.
אבל כי הם עצמם בעצם לקחו המון מילים מארמית. זה מה שהם עשו פה.
יש הבדל בין לשון חזל לארמית.
לא אמרתי זה אותו דבר, אבל אני אומר שהמון המון המון לשון חזל שהשתמרה המון בגמרא והמון המון המון היום בעולם של היום, גם כשכבר עברו הכל לעברית, אז שם זה נשאר ממש מונחים מארמית, כי אין אותם בעברית, זה זה. זה הדברים שהם בעצם מראים להסביר לך, כמו שאמרנו, על מה בעצם יש פה מאחורי זה. נזק. אז בעברית יש לך כסף. לא יודע, אין לו כסף, תשלים לו כסף. להגיד נזק, זה כאילו נושא פשוט של משהו שחסר וזה בגללך ו... בסדר?
תחום שלשון הבא שלא מתייחסת אליו.
אבל זה לא תחום אחד. זה בעצם, כאילו, הייתי אומר, רובד במציאות שלשון הקודש לא מתייחסת אליו. אתה יודע למה? כי היא לא צריכה. היא המציאות. למה המציאות לא מתייחסת אליו? כי כמו שאמרנו, הלשון הקודש, זה הפער שעליו דימרנו. שהיא לא באה בכלל מההתחלה, זה מה שאמר רמח"ל לדונו, היא לא באה מההתחלה של איך אני צריך לתקשר איתך, ואז צריך להגיד, איך להגיד נזק. אלא היא באה להגיד, אתה אני, והאם יש משהו כזה שהוא נזק? זה כבר כאילו בעולמות התיווכיים, העולמות, תווך. כאילו, ברגע שאתה רק מדבר על הדברים האלה, אתה מגיע להמון דברים שם. אז שנייה, בואו נראה מצבנו. אני מקווה שהמהות של הארמית מובנת, ושאם אני אסכם, אני אגיד שהארמית היא יותר מופשטת ויותר פרקטית כאחד. כלומר, כשצריך בעצם להגיד, אז מה בעצם קורה פה, אז מה בעצם זה א', כי אתה הולך שלב אחד אחורה, זה לא כסף שיש וכסף שאין, זה נזק. זה לא משהו שלי שהוא עכשיו אצלך, זה משכון. או משכנתה, בכלל עם א', אתה בכלל כאילו... זה לא שהוא אב והוא בן, אלא הוא אבא. אני מקווה שלאט לאט אתם חשים את הרובד מאחורי הזה, שהוא בעצם בא להגיד את המהות, אבל זה לא מהות מציאותית. זה המהות שמה מאחורי... תחשוף לי את הרובד, כאילו... תצביע... אם אני צריך לסכם, אז אני אומר ככה. העברית מצביעה למהות של הדברים באמצעות האותיות. כלומר, המולקולות האטומים שעומדים מאחורי הישות, והעברית יודעת להגיד אותם. הארמית מסביעה למהות באמצעות מילים. היא לא בנויה ככה, היא בנויה על פי האותיות שעברית במקור ומקור, אבל היא בנויה ככה, שבעצם תגיד לי במילה אחת מה בעצם היה פה. מה זה מה בעצם היה פה? הנה, יש את זה, יש את זה. והיה ביניהם מכה? לא, זה נזק. או שוב, אני אקח פה אחריות. קיצור. אני לא מספיק להבין את השאלה, אתה כאילו חולק על זה שהמילים האלה באו מהארמית? כי זה אני לא, כל הרשימה הזאת בכלל לא לקחתי מעט. לא, אני אומר, אני כבר הסתכלתי בכמה מקומות של אנשים שהולכים לארמית, וכל, אתה יכול להסתכל לבד. והם מביאים רשימה כזאת של מילים של היום שנלקחו ממקור מהארמית.
זה ארמית זה זק, זה לא
נזק. לא משנה, לא אכפת לי נזק או איזק. נכון, אני אומר. אז העברית אז לקחה את זה מהארמית, לא משנה, זה החילוף שאתה עצמך הצבעת עליו. נכון, כי מאז הופיע ארמית, נכון, זה בדיוק.
זה המקור למה שאני רוצה
לומר. לכן לא משנה לי עכשיו, אתה היה בדיוק נזק, הזק, הזקה.
כל דבר כתוב בארמית,
נכון. אני לא מומחה לזה, אני פשוט, מה שהצלחתי לברר, אז אני אומר, יכול להיות שחלק מהרשימה, אני, אתה יודע, נכס, מה זה נכס, ממון, מה זה ממון.
באנגלית הצרפתית וגרמנית לא קיים השימוש בשפה יותר עשירה ומהותית.
אז פה זה לא עשירה ומהותית, אומר, הארמית היא מראש, מה שהיא משמרת, בעיקר, הדגש העיקרי שלה, ובזה אני אסכם את העניין הזה, כי אני לא, יותר מזה אני לא יודע לומר, גם אם אני ארצה, זה בעצם, היא שפה שנבנתה ממש דומה לעברית במובן הזה של להגיד את המהות שעומדת, רק פה ההבדל, הייתי אומר, העברית זה מה המהות שבתוך הדברים, בכלל עוד לא אצלך, פה זה המהות שמאחורי הדברים, זה לא אותו דבר. אני יכול כאילו... טוב, אני לא יודע אם עוד דוגמאות יועילו פה. עכשיו, אני חושב שזה יפה לראות ששם, הבן של נוח, עכשיו אני אגיד את זה כמין דרוש לסיום העניין הזה, לא הספקתי כמו שרציתי, אבל זה דעתי כן עושה קצת סדר. שם הבן של נוח, ממנו שתי השפות האלה באו. שם עצמו, השם שלו הוא בעצם שם, כלומר, המהות, מה? נכון, שם. השם זה מה הוא, מה הוא זה. עכשיו, הבן שלו האמצעי, הרפחשד, על שם אז אני ממש לא יודע, אבל הוא שימר בתור הבן האמצעי את האמצע, לא זה, לא זה, אלא דרכו אחר כך הגיע עבר שהעברית על שמו, אולי עברית, אני לא יודע, אבל זה מין עבר על עבר, מקצה לקצה מה שיש פה, אבל אומר, הוא בתור הבן האמצעי של שם בעצם שימר את המרכז של הכל, התוכן, היש של הכל. לעומת זאת, ארם, שראיתי גם פה שמסברים למה דווקא הוא, הם אומרים שבעצם אברהם יצא, ובסופו של דבר ארם הקטן בבנים הוא כבר גדל אחרי שכאילו העברית כבר יצא למחוזות יותר של עם ישראל, וארם זה מין השימור, הרושם שנותר שם, צעיר בן הצעיר, אני לא כזה לגמרי מבין את זה, אבל אני כן רק סום, מצביע על זה אולי אפילו בדרך דרש שהרם הוא האחרון הבנים שהוא כבר משמר את, את המהות, אבל כאילו כבר בתור הרשמים, בתור אם יש שם ש... בתוך הבית שלו, אז האמצע זה המקום המפולש שבו יש את, את האמת כמו שהיא, ויש את הבן האחרון, הרם, אולי גם אפילו אותיות לשון אמר, לא יודע, אבל שוב אני אומר, עכשיו אני חוזר את הדרשה קצת, בתור הבן האחרון, אז הוא משמר את ה... כאילו, מה היה לנו כאן? את הסיכום של... אז מה בעצם יש פה? של השמיות הזאת, של השמיות זה, זה מין הדווקא הזה, דווקא זה בארמית. דווקא זה, זה שוב, זה להצביע על משהו שהוא... זה מין מהלך מסוים שמתרחש מאחורה. זה לא רק קרה, זה קרה... היה אמור לקרות משהו אחר, ודווקא זה קרה, אז הנה, זה דווקא. אז יש לנו עוד מילה שמצביעה על זה מין מגלמות נסתרות. טוב. עד כאן, סיכום, עד כאן להיום, סיכום ומסקנה, הארמית והעברית שתיהן בעצם שפות המהות. העברית היא השפה של איך השם ברא את העולם ואיך הכי נכון, הכי בעצם אמיתי וקיים להביע את זה. הארמית היא זה מין ירידה של העברית, היא בנויה עליה, אבל היא כבר ההפעלה שלה, היא כבר הסתרה שלה, היא כבר איך באמת נבין מה יש פה מאחורי מה שאני רואה, מאחורי מה שאני מבקש, אבל כבר באופן יותר מוסבר, יותר... מה שמאחורי הדברים ולא בדברים עצמם, יותר מוסבר על השכל האנושי, ולא רק נאמן לבידוק האובייקטיבי שקיים פה. העברית היא בעצם השפה של עם ישראל, הקודש עצמו, והארמית היא איך שהאומות יכולות להבין את זה, או השפה הבינלאומית שצריכה לתווך על כל הסובייקטיבי הזה, איזושהי שפה שכאילו הכי תהיה מדויקת על מה יש פה מאחורי זה. יש פה עוד כל מיני דברים שקצת מבססים את זה, על איך שהארמית עובדת ותרגום אוניקלוס וזה, שלא הגעתי לזה. כן, אני חושב שיש קשרים גם לזה.
הבעיה היא שאם מבינים כל השפות, אז זה בעייתי.
כן.
אם לא מבינים ארמית, אני מבין אותך. אבל אם מבינים כל השפות, נראה אורן נשמע. דווקא ארמית הם לא מבינים.
זה ממש קשור.